הואיל והיום זה השיעור האחרון לתקופה הקרובה, נחזור בעזרת השם לקראת חודש אלול, סוף אוגוסט, אז נעסוק היום בימי בין המיצרים, בימים שבין 17 בתמוז ו9 באב, נראה דבר מאוד מאוד מעניין, מקווה שתיהנו ממנו. נאמר במגילת איכה, גלתה יהודה מיוני מרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפי הישיגוה בין המיצרים. זאת אומרת, כל מי שרודף אחרינו בין המיצרים, משיג אותנו. מה זה בין המיצרים? נאמר במדרש רבה בקטע השני, כל עודפי הישיגוה בין המצרים בשורה השלישית, ביומין דאקה, בימי הצרה, מ-17 בתמוז ועד 9 באב. והעבודה שלנו זה לנסות להתבונן ולהבין איך אנחנו יוצאים מבין המצרים לנחלה בלי מצרים. להופרצת הים אבקד מצפון אבנגבה. אחד הבנות איך יוצאים מבין המיצרים זה להבין איך היו החיים לפני שנכנסנו לבין המיצרים. מה היה בזמן שהמקדש היה קיים ולא תמיד שמנו לב לזה, ולכן זה הכניס אותנו לבין המיצרים. אז ננסה לראות הבנה אחת מהימים של בית המקדש, שבלי ספק יעזרו לנו לצאת מבין המיצרים. נאמר במשנה במסכת יומה, סוף הפרק הראשון, בקטע השלישי, בכל יום תורמים את המזבח בקריאת הגבר, או סמוך לו, בין לפניו, בין לאחריו, ביום הכיפורים מחצות ברגלים מהשמורה הראשונה. בכל יום תורמים את המזבח. פירוש הדבר, התורה אומרת לנו בפרשת צו בקטע רביעי, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרן ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה, עד הבוקר. ויש המזבח, תוקד בו. ולבש הכהן מידו ועד, ובכנסי ועד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המטבח. להרים את הדשן, פירוש הדבר, תורמים את המזבח. בבוקר הכהן עולה אל המזבח עם המחתה, עם הכף הגדולה, ומרים מהמזבח, מהאש, גחלים, קולס, גחלים, עם ה... האפר של הקורבנות, והוא יורד עם זה, לא הרבה, הוא יורד עם זה מהמזבח, מניח אותו ליד המזבח. זה נקרא תורמים את המזבח. כמו שאדם מרים תרומה, הוא נותן, גם פה אנחנו מרימים מהמזבח, מעט מהגחלים, וביחד עם זה, אולי גם קצת אפר, מניחים את זה ליד המזבח. כמובן, כאשר המזבח כולו מתמלא בשאריות של בשר של הרבה קורבנות, בעיקר ביום הכיפורים שיש הרבה קורבנות, בעיקר יותר ברגלים, אז מרימים את התרומה, תרומת הדשן, מוקדם יותר. לא מחכים עד עלות השחר. ויש כל מיני הסברים לכך. וכשהמזבח מלא בשאריות של בשר, כהן ורק כהן עם בגדי כהונה מכניס את הכל לתוך שקים גדולים, מוציאים את זה וקוברים את זה מחוץ לבית המקדש. זה נעשה על ידי כהן. אז לכן בכל יום הפעולה הראשונה שנעשית במקדש זה תרומת הדשן, וגם כן סילוק הדשן. הוצאת הדשא. וזה נעשה על ידי כהן. כפי שנאמר בקטע חמישי, הוא פושט את בגדיו, אין זו חובה לדרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן. זה לא רק מורידים מהמזבח ולוקחים הרבה, בגדים שהוא משמש בהם תמיד, בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, לא ימזוג בהם כוס לרבו, לקח ולבש בגדים אחרים, פחותים מהם. ומוצאים את הדשן הצבור בתפוח, כשהוא רבה ואין מקום למערכה, אין יותר מקום שם לעצים ולקורבנות, אז מוצאים את זה החוצה. ועל הפעולה הראשונה הזאת נאמר בתוספות הראש במסכת ברכות בקטע השישי, כתב בספר רבי יהודה ברזילאי משום תתנה בפרקם הדיומה, בכל יום היו תורמים המזבח בקריאת הגבר, או בסמוך לו, בין לפניו בין לאחריו, ביום הכיפורים מחצות, ברגלים מהשמורה הראשונה, וכשנזכר הקדוש ברוך הוא באותם עונות, אותם זמנים, שהיו משמשים לפניו המקדש, בסוף השמורה הראשונה בחצי הלילה בתחילת האחרונה, כביכול אין שמחה לפניו. מה שמצער את הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר, מאז חורבן הבית, שאין את הפעולה של הרמת הדשן, של תרומת הדשן, ושל הוצאת הדשן מהמזבח. שאלתנו הראשונה היא, מדוע יום חדש של עבודה בבית המקדש, מתחיל בהתעסקות עם השאריות של הבשר, עם האפר, שאת זה הכהן ורק הכהן עושה עם בגדי כהונה. למה לא נתחיל את הבוקר במקדש עם קורבן תמיד? 10-11 בבוקר, יוציאו את השאריות, ולמה דווקא הכהן? ואם כבר הכהן, למה דווקא בבגדי כהונה? מהו ההסבר לכך? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נחזור לקטע השלישי, לגמרא במסכת יומא. בכל יום תורמים את המזבח בקריאת הגבר. מה זה קריאת הגבר? אומרת הגמרא בקטע השביעי, לא הייתה קריאת הגבר מגיעה ברגלים עד שהייתה עזרה מלאה מישראל. מה זה קריאת הגבר? רב אמר, קרא גברא, אדם במקדש, כהן מודיע, עלה השחר. שעולה השחר, אז כבר מתחיל יום חדש המקדש. אז בזמן הרגלים, אנשים היו מגיעים לבית המקדש עוד לפני עלות השחר, כדי שמיד אחרי שיקריבו קורבן תמיד, הם יוכלו להביא את הקורבנות שלהם, שלמי שמחה, קורבן חגיגה וכדומה. זו שיטה אחת, מה זה קריאת הגבר? אדם מודיע על השחר. רבי שילה אמר, קרא תרנגולתא. התרנגול, הגבר הכוונה אל התרנגול. התרנגול משמיע את הקול, יודעים שמתחיל יום חדש. מעניין, שהמפרשים אומרים, לא כתוב קרא התרנגול, ולא כתוב קרא האדם, אלא קרא הגבר. זאת אומרת ששני הדברים ביחד. זה יכול להיות אדם שמודיע, וגם זמן שבו התרנגול משמיע את קולו. ואז יודעים, עלה השחר מתחיל יום חדש. והדבר הזה מאוד מאוד לא ברור. איך זה? במקום הקדוש ביותר, בית המקדש, שהעזרה מלאה ברגלים, וגם בימי חול רגילים, עומדים שם אנשים עם קורבנות להקריב. מה הסימן שמתחיל יום חדש? שהתרנגול משמיע את קולו. ממתי ביהדות זמנים נקבעים על ידי תרנגולים, על ידי בעלי חיים? זה מקום קדוש. מה פירוש קרה? גבר התרנגול משמיע קול? או, זה הסימן, מתחיל יום חדש. אלה הם השאלות. ודרכם בסייעתא דשמיא הגדולה, נראה פה באמת דבר פילי פילי פלאים. שללא ספק, אם ניקח אותו איתנו, יעזור לנו לצאת ממיצרים, לנחלה בלי מיצרים. ונלך לאט לאט. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע העבודה הראשונה במקדש כל בוקר, התעסקות בשאריות הבשר ובאפר, שעל המזבח, הרמת הדשן, סילוק הדשן, תרומת הדשן, למה הם לא מתחילים בקורבן תמיד של שחר, ואחר כך יפנו את השאריות שיש על המזבח? ושאלה שנייה, ממתי יום חדש נקבע על ידי קריאת התרנגול? איפה שמענו דברים כאלה? אז כדי לענות על השאלות האלה, אמרנו הרבה פעמים בשם הגרא, ועוד רב צדוק הכהן מלובלין ועוד אחרים, כדי להבין תמיד סוגיה בתורה לעומק, צריך לראות איפה זה מופיע בפעם הראשונה. איפה בפעם הראשונה אנחנו מוצאים הגבר בתורה? הגבר. פעם הראשונה בתורה, וזה הפעם היחידה. הפעם היחידה בתורה, שאנחנו מוצאים הגבר, הנה לפנינו בקטע השמיני, פרשת בלק, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהיה עליו רוח אלוקים, וישא משלו, ויאמר, נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר סתומיים. על בלעם מופיע המילה גבר. נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר. מעניין, התרנגול נקרא הגבר, ובלעם נקרא הגבר. אומר לנו בעל הטורים, יש קשר גדול, יש קשר גדול בין בלעם לבין התרנגול. וכך נאמר למעלה בקטע התשיעי. נאום הגבר, כמה דעית אמר קרא הגבר, שדומה בלעם לתרנגול. כמו שהתרנגול נועף מכל, התרנגול עובר מתרנגולת לתרנגולת, כך בלעם רבה אתונו. כמו שהתרנגול יודע העיתים, יודע מתי מתחיל יום חדש, כך בלעם ידע לכוון השעה שהקדוש ברוך הוא כועס. כמו התרנגול דרכו לעמוד על רגל אחד, כן בלעם חיגר מאחד מרגליו. היה עומד, היה הולך, הלך בצליה, צולע, או היה לו רק רגל אחת. אז הנה לנו בעל הטורים, מלמד אותנו על קשר שקיים בין תרנגול לבלעם. מוסיף רבינו בחיי בקטע העשירי, בשורה השלישית. נאום הגבר קרא עצמו גבר כי המשיל עצמו על התרנגול, היודע לכוון השעות, ואין בעולם מי שיכול לכוון שעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, כי אם בלעם בבני אדם ותרנגול בעופות. הם יודעים את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. ושניהם שווים בחוכמה זו, בלעם והתרנגול. ואמרו כי התרנגול קורא 7 פעמים בלילה. מעניין, 7 פעמים הוא משמיע קול. וכן בלעם אמר 7 פעמים, וישא משלו וישא משלו. התרנגול נועף מכל האומות, מכל האופות, ולכן לא הורשרו תרנגולים לגבי המזבח. אדם אין לו כסף להביא קורבן כבש, פר, גדי עזים, אין לו. הוא מביא 2 תורים או 2 בני עונה, אבל הוא לא מביא תרנגולים. על המזבח לא מביאים תרנגולים, כי תרנגול תמיד עובר מתרנגולת לתרנגולת. לכאן לאור שירות תרנגולים לגבי המזבח. וכן בלעם היה נואב, כמו שדרשו חזל, אז כן הסכנתי מלשון ותהי למלך סוכנת, וכן הייתה הצעתו להכשיל את ישראל לזנות בבנות מואב. אז הנה כותב לנו גם כן רבנו בחיי כבעל הטורים, רק הוא מוסיף לנו קצת פרטים נוספים, שהתרנגול משמיע את קולו 7 פעמים, וגם סיבה למה אין תרנגולים על גבי המזבח. הרוקח על התורה, גם הוא מביא את הסיבות האלה, וגם מוסיף לנו קצת מדברי הגמרא. וכך נאמר בקטע ה-11. נאום הגבר שמתגבר על כל הנביאים. הוא גיבור, הוא גדול מכל הנביאים. בלעם. כי בלעם אומר על עצמו, אני יודע מתי מדבר עם מי ורואה עד סוף כל הדורות. בלעם נקרא הגבר, כמו עד קרות הגבר, כי התרנגול נואף בכל עת, כך בלעם רובע אתונו בכל עת. תרנגול יודע איתה היום והלילה, ויודע לכוון כעס הקדוש ברוך הוא, ועומד על רגל אחת, שימו לב, וקרבלתו, הקרבולת, הכתר, שיש לתרנגול על הראש, מתהפכת ללובן, לדבה, שורקי, סומקי. זאת אומרת, הכתר של התרנגול, הקראון של התרנגול, זה אדום. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא כועס, זה נהפך להיות לבן. חלק ממנו נפח להיות לבן, זה לא אותו הדמימות שיש. וסוטה מנו אחת התנגול סוגר עין אחת, מאימת הכעס. לפי זעמו מי יעמוד? כך בלעם יודע דעת עליון, העת מתי כועס, וחיבה חיגר ברגלו אחת צולע, לא היה לו עמידה, כי אם על רגל אחת, סומה באחת מעינו, סתומה עין, וכמו שתרנגול אינו קורא בלילה פחות משבע פעמים, שנאמר שבע פעמים היללתיך, כך בלעם אמר שבע פעמים, נאום הגבר. מעניין, עוד פרט אחד, התרנגול שבע פעמים משמיע את קולו. ואנחנו יודעים הרי בפרק שירה, כבר כמה פעמים הזכרנו כל מיני בעלי חיים בפרק שירה, בפרק שירה לכל בעל חי, לכל עוף, לכל עצים, ערים, יש פסוק שקשור אליהם. אז אם התרנגול משמיע את קולו שבע פעמים, מה אומר התרנגול בפרק שירה בקטע ה-12? התרנגול אומר בשעה שבא הקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים בגן עדן, זולפים כל ענייני הגן עדן בסמים, מרננים ומשבחים, ואז גם הוא מתעורר ומשבח. בכל ראשון, מה הוא אומר? שאו שערים, ראשיכם ינסו פתחי עולם, יבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד השם יזוז וגיבור השם גיבור מלחמה. בכל השני מה אומר התרנגול? שאו שערים ראשיכם, וסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד? השם צבאות, ומלך הכבוד צלע. כל שלישי מה הוא אומר? עמדו צדיקים ועסקו בתורה, שכרכם יהיה כפול לעולם הבא, כל רביעי לשולחה כביתי השם, כל חמישי עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך? כל שישי, אל תאב שינה פן תברש. כל שביעי, עת לעשות לשם הפרו תורתך. מעניין? אנחנו הרי לא מתעסקים בנסתרות, אבל הפסוקים האלה מאוד קשורים דווקא לתרנגול. תכף נראה גם איך. אז מה שראינו עד כאן, לאט לאט, ונראה איך הכל בסייעתא דשמיא נותן לנו דבר מדהים, ממש, פקודי השם ישרים, תורה יקרה מפנינים, מדבש מנופת צופים. מה שראינו עד כאן, התרנגול ובלעם, שניהם נקראים הגבר. יש ביניהם הרבה דברים דומים. בין היתר, התרנגול יודע מתי, נתחיל היום, יודע בדיוק את השנייה, וגם בלעם יודע את הרגע לכוון מתי בורא עולם כועס. התרנגול גם יודע, וברגע שהתרנגול יודע ושזה קורה, אז הקרבולת שלו כבר לא אדומה כמו שהייתה לזמן קצר. ותרנגול עומד על רגל אחת, בלעם על רגל אחת. תרנגול משמיע שבע קולות כל לילה, ומצאנו את הפסוקים שקשורים לזה. ניקח את זה עכשיו צעד נוסף. אחרי שראינו את הדמיון בין בלעם לבין התרנגול. באה הגמרא ואומרת בקטע ה-13. וזה פסוק מההפטרה. ואל זוהם בכל יום, הפטרת בלק, ואל זוהם בכל יום. וכמה זה עמו רגע. כמה זה רגע, חלקיק שנייה, זמן קצר. מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. ואנו דאמר לו הנביא לישראל, עמי, זכור נא מה יעץ בלק, מלך מואב, למען דע צדקות השם. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי מימי עולם, מימי בלעם הרשע, שימלא כעסתי, לא נשתייר מישראל, אף אחד, שונאים של ישראל, שריד ופליט. ואנו דקאמר לבלעם לבלק, מה עקוב, לא כבועל, מה עזום, לא זעם השם, מלמד שכל אותם הימים לא זעם השם, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע, שבריר שנייה, שורות אחרונות. אמר אביי, הכעס הזה של הקדוש ברוך הוא קורה בשלוש שעות הראשונות של היום. שלוש שעות הראשונות. עד כאן דברי הגמרא שנוגעים לנו. ובא אור החיים, בא השם משמואל, האדמו"ר מסוכות שלום, ושואל פה שאלה מאוד מעניינת. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא כועס? הרי כעס זה מידה מגונה. כל מי שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, כאילו עובד עבודה זרה. איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא כועס? לא מתאים. נראה את השאלה בפנים בקטע 14. לכאורה יש להבין, מהו עניין הכעס? שאינו חס ושלום כפשוטו, כי הכעס הוא מהבחינות הרעות שבנפש, האדם. והייתכן לייחס זה אצל תמים דעות חליל על הקדוש ברוך הוא שהוא כועס? וגם יש להבין, כי נראה מדברי השש שזהו מסדר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום. מה פירוש הדבר? נסביר את הדברים. אומר פה השם ישמעו על דבר נפלא ביותר. נאמר את זה בעל פה ונראה את זה בפנים. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. זאת אומרת, כל יום יש פה בריאה חדשה. שבורא העולם ברא את העולם, הוא היה צריך לחסות את האור שלו. תלית. אם האור של בורא העולם היה מתגלה, העולם לא היה מסוגל מה? להתקיים. אי אפשר לעמוד מול כזה אור. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים, אותי אור כסלמה. הבריאה היא בעצם הבגד שמכסה את האור של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם בכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, והוא מחדש אותה כל יום, אז בעצם כל יום, בעצם הקדוש ברוך הוא מה עושה? מצמצם את עצמו. מצמצם את עצמו, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא עוטף את האור, יוצר איזשהו דיסטנס, איזשהו ריחוק מסוים. זה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא כועס. זה לא שהוא אנגרי, שהוא כועס על מישהו, אלא בשעה שאדם כועס, מה הוא עושה? הוא מתרחק ממי שהוא כועס. כעס יוצר דיסטנס, יוצר ריחוק. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא כל יום מגלה את שמו בבריאה, מחדש את הבריאה, ועל ידי איך הוא מחדש אותה, שהוא בעצם מכסה את עצמו, זה מה שנקרא כעס. זה לא כעס רגיל, אלא ריחוק. אבל על הבריאה נאמר, אני אמרתי עולם חסד ימנה. חסד גדול עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהוא מכסה את עצמו. כי אם הוא לא יכסה את עצמו, העולם לא יוכל מה? להתקיים שנייה, הכל יישרף באש. אז נראה בפנים, בקטע 14, למטה, אך נראה, דיני אנו אומרים, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכמו שבריאת העולם הייתה על ידי העלמות וצמצומים לבעל יבוטל הנברא באורו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יישרף מעבר לעמוד, כמו כן, בצד השני, בכל יום שמתחדשת הבריאה מצד מה צריכה להיות, בצד מה שהיא צריכה להיות, על ידי העלם וצמצום. וכמו שתמצא בבריאת העולם שהייתה מצד החסד, כמו שאנחנו אומרים עולם חסד ייבנה, ולא נזכר בכל הפרשה רק שם אלוקים, איך אפשר להגיד שזה חסד? אלא שם אלוקים בגימטריה הטבע. הקדוש ברוך הוא עוטף את האור שלו בטבע. כמו כן בכל יום בבוקר את התגברות החסדים, כמו שאנחנו אומרים להגיד הבוקר חסדיך. מה החסד? שאתה מחדש את העולם על ידי שאתה מצמצם את עצמך, מכסה את עצמך. ולכן אנחנו אומרים, דילגתי קצת, ואל זועם בכל יום. הקדוש ברוך הוא כועס, כי נודע אשר השם אל, כידוע זה שם של רחמים, כמו שאנחנו אומרים אלי אלי למה עזבתני, ואין אומרים למידת הדין למה עזבתני. אז איך אומרים אלי אלי אלי? אלי זה מידת הרחמים. מה הכוונה אל זועם בכל יום? שהקדוש ברוך הוא שמכסה את עצמו, וזה יוצר קצת דיסטנס, זה הרחמים שהוא מרחם עלינו, שהוא רוצה שנמשיך לחיות, כי אם הוא יתגלה, שום דבר לא יישאר. עכשיו, מה קורה? ברגע שהקדוש ברוך הוא מכסה את עצמו קצת, כי הוא מגלה, הוא בונה את העולם מחדש, זה הזמן מיוחד, שמי שיודע את הזמן הזה, ומכוון לקלל מישהו, הכללה פועלת. לפגוע במישהו, האדם נפגע. בלעם ידע בדיוק את הרגע הזה. ולא רק בלעם, אלא מי עוד? התרנגול. וכשזה קרה הרגע הזה, שהקדוש ברוך הוא מכסה את עצמו, נוצר קצת דיסטנס, זה השפיע פיזית על התרנגול, שהכתר, הקרבולת, היא כבר לא אדומה לגמרי. ואת זה בלעם רצה לעשות. הוא ניסה פעם ראשונה, הוא ניסה פעם שנייה, בכל מיני כשפים וקוסמים, והוא לא הצליח. ואז תראו מה קורה בפעם השלישית. בקטע ה-15. ויער בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. בלעם כבר הבין, הוא לא יצליח לקלל. אחרי פעמיים שהוא ניסה, הוא הבין, טוב בעיני השם לברך את ישראל. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, ויש את פניו, ויש את המדבר פניו. אומר רשי בקטע ה-16, ויער בלעם כי טוב, אמר, איני צריך לבדוק עוד בקדוש ברוך הוא. כי לא יחפוץ לקללם. הוא לא רוצה לקלל אותם. ולא הלך כפעם בפעם, כאשר עשה שתי פעמים לקראת נחשים, לנחש, אולי יקרה השם לקראתו כרצונו. אמר, אני רוצה, אבל אינו רוצה הקדוש ברוך הוא לקללם. אז מה אני אעשה? אני אברך אותם. אבל אני אזכיר את האבונות שלהם. אולי אם אני אזכיר את האבונות, הקדוש ברוך הוא ייחס עליהם. אז בפעם השלישית, שומעים? בלעם כבר לא מתכוון לקלל, אלא הוא מתכוון מה? לברך. ובפעם השלישית, מה הוא אומר? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. וחזל אומרים בגמרא, שכל הברכות שבירך בלעם חזרו לקללה. חוץ ממה מי? מה טוב הוא עליך יעקב. שם באמת הוא התכוון לברך. נו, אז אם בלעם מתכוון לברך, מגיע לו קרדיט. אומרים חזל, חס וחלילה. למה? אמנם בתורה פעם אחת כתוב הגבר. על מי? על בלעם. אבל בתנך כתוב עוד כמה פעמים הגבר. על כמה אנשים. נאמר בחזל בקטע ה-17 למעלה. וישא משלו ויאמר. נאום בלעם. שלושה נאמר בהם נאום הגבר. דוד, שלמה ובלעם. נאום הגבר. דוד מנאי נאום דוד בן ישי. ונאום הגבר הוא קמל. שלמה מנאי. דברי הגור בן יקי המסע. נאום הגבר ליתיאל. בלעם מנאי. נאום בלעם בנו באור. כולם היו גיבורים. גבר זה גיבור. כל אחד ואחד באומנותו. כל אחד היה גיבור במשהו אחר. דוד אמר נאום הגבר... גבורתו הייתה לעמוד בלילות, שנאמר, קדמו עיניי אשמורת. זאת אומרת, הוא קם כל לילה עוד לפני שהבוקר קם, בחצות הלילה. שלמה אמר נאום הגבר, גבורתו הייתה להביע חוכמה מדעתו, שנאמר, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, ולא עוד אלא שעשה סייגות לחוכמה. פירוש הדבר. שלמה היה כזה חכם, עד כדי כך, שהוא לימד אותנו שכל החוכמה באה מהקדוש ברוך הוא. זה לא חוכמה שלו. הוא היה גבר אמיתי. הוא הודה לבורא עולם על החוכמה. ולמשל, חז"ל ממשיכים ואומרים, כדוגמה, להבין מה זה החוכמה של שלמה. אדם יש לו דלי, ויש באר מים עמוקים. איך? מגיעים למים? איך? יש תורה שהיא מאוד עמוקה. ויש דלי, שאפשר להרים את התורה להבין אותה. איך? צריך מה? חבל. ואם החבל לא מספיק לקשור אותו לדלי, קושרים מה? עוד חבל. ועוד חבל עד שיורדים למטה למטה עם הדלי, הדלי יורד למטה ומעלים אותו מים. כך שלמה דרך המשלים שהוא נתן, הוא העלה את התורה שנוכל להבין אותה. יפה. ואז דילגתי לשורות האחרונות בקטע ה-17, שם הקו. בלעם אמר, נאום הגבר, גבורתו הייתה כפיות על הטובה, לקפות את הטובה. כמה טובות עשה יעקב אבינו עם לבן? והרי חזל הרי אומרים, אומר נתן מנוזי, הילד של לבן זה בלעם, בלעם זה לבן. ואברהם אבינו עם לוט, ועם בניו, ועם ארם נהריים. והנה בא בלעם הזה, הולך לקלל את בניו, אין לך כפוי טובה יותר מזה. הנה לנו, למדנו, שהגבר... זה יכולת שיש לאדם מעל אחרים. איך הוא משתמש עם זה? דוד ושלמה השתמשו בזה בסדר. ובלעם השתמש עם זה מה? כדי לקלל את ישראל. עכשיו נבין קצת עוד טיפה, ואז נראה את הכל בצורה נפלאה. התרנגול מופיע בעוד מקום. הגמרא מספרת בקטע ה-18. אמר רב הונא, אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משווה דרבי עקיבא, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנא לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. הנה, יא דרבי עקיבא, דאבי אזל באורחה, מה אתה הלך בדרך, לאומה אתה הלך, הגיע לזה עיר, בא, אושפיזה, רצה מלון, בא למלון היחיד בעיר, אמרו לו, סליחה, אין מקום. לא יא ולא נתנו לו. אמר, כל דאביד רחמנא לטב. לא רוצים? טוב. אזל, הוא בת, בדברה, הלך ישן בשדה. ואבי בעדי תרנגולה, היה איתו תרנגול, חמור ונר. אולי בגלל זה לא רצו אותו במלון? יכניס חמור, תרנגול, מה יהיה שם? ישן, מה קרה? את הזיקה ברוח, כי באת הנר. באת שונרה, חתול אכל את התרנגול. בא אריה אכל את החמור. אמר, כל דוד רחמנא לטב. בלילה באו חיילים, כל מי שהיה במלון, לקחו אותם לבית סוהר, לקחו להם את כל ממונם, ורבי עקיבא נשאר בן חורין. כי ברוך השם, הנר לא הפריע לו, הרוח חיפתה את הנר. התרנגול לא השמיע קולות, כי החתול אכל את התרנגול. והאריה אכל את החמור, ורבי עקיבא ניצל. מה זה? סיפורים לילדים לפני שהולכים לישון, או כשקמים בבוקר. תורה זה דברי חז"ל, הכל הרי כתוב בכוונה. אומר המהר"ל, בקטע ה-19, דע, כי כל אלו ג' דברים כנגד חלקי האדם, הגוף, הנפש והשכל. כי החמור דומה לגוף, חומריות, שהוא כולו חומר, ועליו רוכב הנפש. והתרנגול דומה לנפש. שהרי התרנגול יש לו יותר נפש מכל שאר בעלי חיים. שיש לו הבחנה, הוא יודע להבדיל, כמו שאומרים כל בוקר, הנותן לשכבי בינה להבדיל בין יום ובלילה. אף כי אין דעת אלא לאדם בלבד, דעת יש רק לאדם, אבל נפש יש קצת לתרנגול. בכל מקום התרנגול קרוב לנפש השכלית, יש לו הבחנה. ולכן, התרנגול נקרא גבר, שהוא דומה לנפש האדם, כי הנפש הוא הגבר, שיש לו יכולת להבדיל. והתרנגול הוא גבר, ולכן זה מתייחס אל הנפש. ועוד, דבר מעניין מאוד, דילגתי כמה שורות, זה ברור, כי לא לחינם הנהיגו לשחוט תרנגול בערב יום הכיפורים. כפרות. למה? שיהיה תמורת נפשו. כי התרנגול הוא הבעל חיים היחיד שיש בו קצת נפש, שהוא יודע להבדיל, אז זה כפרתי, זה חליפתי במקום. זה התרנגול. והשלישי זה הנר, שהוא השכל שנקרא נר, מאיר לאדם, בכל מקום נקרא השכל נר. אמרו במסכת שבת, אז העיר בנר, אבל אומנים תלמדי חכמים, כי נר מצווה תורה אור. ודבר פשוט, שהשכל הוא הנר, המאיר לאדם. אז למדנו, רבי עקיבא הולך עם חמור, לזכור שגופו זה חומריות. ויש לו גם תרנגול, להזכיר שתרנגול יודע להבדיל, מבחינת הנפש. והנר, בא לרמוז על מה על השכל, שמהיר לאדם מה לעשות ומה לא לעשות. אם כך, פילי, פילי, פילי פלאים, כל בוקר, בבית המקדש, העבודה הראשונה, או לפני העבודה הראשונה, הסימן להתחלה של יום חדש, שהתרנגול משמיע את קולו. מה הפירוש שמשמיע את קולו? התרנגול, מה הוא אומר בקול שלו? עד מתי הצל תשכב? אל תאהב שינה פן תברש. עת לעשות לה שמפרו תורתך, פירוש הדבר. התרנגול בא לעורר אותנו. כשאדם הולך לישון בלילה, זה לא בגלל שהוא אוהב לישון. זה בגלל שהוא מה? עייף. אבל כשקמים בבוקר, אחרי שישנו טוב, ומחליטים לישון עוד חצי שעה, זה כבר מה? אדם אוהב. פה הוא נהנה מהשינה. התרנגול בא לעורר אותנו. התרנגול בא להגיד לנו, יש לנו כוחות, יש לנו מוטיבציה ואמביציה, ופוטנציאל גדול. כל יום זה התחלה חדשה. לעורר אותנו. אל תאהב שינה. אדם פעמים אומר, אני אישן, אחר כך אני יכול לעשות הרבה מצוות. לא, תקום עכשיו. לא, להעיר את השחר. זה התרנגול. זאת אומרת, התרנגול, שבעצם יש לו יכולת להבחין בין לילה ויום, אומר לנו, התחלה חדשה. כך מתחילים את היום במקדש, עם התרנגול. בלעם השתמש בכוח הזה כדי חס וחלילה לפגוע. הוא לא הצליח. הוא לא הצליח. אבל זה התרנגול. אז איך באמת האדם כל בוקר יכול להרגיש? זה התחלה חדשה. יום חדש. משהו חדש. נגלה עוד כוחות שיש בנו. שמיד אחרי התרנגול שמשמיע את קולו, בבית המקדש, מה הדבר ראשון עושים? עולה כהן למזבח ותרומת הדשן. מרימים את הדשן. למה? למה מתחילים עם עבודה כזאת? כי כשיש הרבה דשן על המזבח, אין שמה יכולת להביא עוד קורבנות. המקום מלוכלך קצת. שמנקים אותו, אמרנו בורא עולם, קודם לא יכלת לבוא לפה. זה היה מלא מלכלוך, שריות של בשר אפר. ניקינו, יצרנו בשבילך מקום. בורא עולם רוצה שנבין, אנחנו שותפים. בדיוק, בדיוק, כמו שאנחנו צריכים אותו, הוא צריך אותנו. אין מלך בלא עם, ואין עם בלא מלך. בורא עולם אומר לנו, עלינו, אתם עדיין נאום השם. זה העבודה הראשונה. כשאדם מבין, לבורא עולם קוראים המקום, כי הוא רוצה לתת לנו עוד מקום. אבל גם שניתן לו מקום, ננקה קצת. ניתן לו מקום בחיים שלנו. איך שמבינים, כל יום זה התחלה חדשה. אולי אתמול היה קשה קצת, אולי משהו לא יצא. אתמול כבר היה. עכשיו זה יום חדש. זה לא יום חדש שבשבוע הבא אותו יום יהיה עוד פעם. זה יום חדש שמעולם לא היה. מעולם לא היה. זה ממש התחלה חדשה. זה תחילת העבודה. ולכן, תראו כמה נפלא. נאמר בקטע 14. בקטע 20, סליחה. עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. גם כן לא נפל דבר מהם ביד האויבים. המשכן לא נפל ביד האויבים. על ההפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו, בחורבן בית ראשון על ידי נבוכדנצר, שלא נזכר שם דבר מענייני משכן משה רבינו עליו השלום, ושהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים וצדיקים, ובכך שרתה שכינה במעשה ידיהם, ולא נפל ביד האויבים. נגמר המשכן, פירקו אותו, התמינו אותו באדמה, אבל מקדש שלמה, שהיו עושי המלאכה בו מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו, הוא צריך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל ביד האויבים. בית שני מיני מתעסקים במיננו, היו צידונים וצורים. למה נחרב הבית הראשון? למה נחרב הבית השני? כי מי בנה אותו? לא אנחנו. פועלים, זרים בנו אותו. לא הראינו את הרצון, את הגבורה שיש בנו. לכן, ב-17 בתמוז, השתברו הלוחות. נורא. אבל אפשר לתקן. אפשר לחבר את החלקים ולתקן את זה. בתשעה באב, מה קרה? נשבר הרצון? מה עשו בארץ חמדה? לא רצו להגיע לארץ ישראל? ששוברים את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני סולח, כי אפשר לחבר את זה בחזרה. אבל כשלאדם אין רצון, אין לו מוטיבציה, אין לו אמביציה, זהו. אין לו סיבה לחיות. אין לו מה לעשות. לכן כל אותו הדור מת. איך נאמר הנפתלי, נפתלי, שבע רצון, הוא מלא ברכת השם. שבע רצון זה שלא אדם אכל, והבטן שלו נהנית מהאוכל. שבע רצון זה שהוא שבע, סטי שבע, שבע מהרצון שיש בו. מכוח הרצון, אז הוא מלא ברכת השם. אומרים כל בוקר, ומי שאומר את זה בלי כוונה, צריך לחזור להגיד את זה עוד פעם. בפסוקי דזברה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד, אלא פותח את ידיך ומשביע לכל חי, פסיק, מה? את הרצון. לרצות, רצון יראה ויעשה. כמה שאנחנו רוצים יותר, יוצאים מהר מהמיצרים. כמה שאנחנו מבינים שאנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, מקבלים נחלה בלי מיצרים. זה התורה מלמדת אותנו. זה חז"ל מלמדים אותנו. לצאת מבין המיצרים, לדעת איך היו החיים לפני בין המיצרים. איך מתחיל יום במקדש עם המעלות האלה. לעורר אותנו כתרנגול. ולכן תראו כמה נפלא
בקטע 21, השולחן ערוך אור החיים, השורה הראשונה, התגבר כארי בצד ימין, למטה, התגבר כארי לעמוד בבוקר, למטה בעמוד השני בצד ימין, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. מה השורה הראשונה? לקום בבוקר כמו אריה, לעורר את השחר. זה סעיף א'. סעיף ג', ראוי לכל ירי שמיים שידואג ומצר על חורבן בית המקדש. מה זה קשור לפה? קמים בבוקר, לקום כארי, ליטול ידיים, ללכת לשירותים, לברך אשר יצר נטילת ידיים, ברכות השחר, ברכות התורה, זה קשור לבוקר. כל ההלכות. לדעת, להיות עצובים ומיצרים ודואגים על חורבן הבית, שיהיה מלכות תענית. אבל לא, לא, זה קשור דווקא לכאן. למה? כי אם אדם מתגבר כארי, אז הוא מבין מה היה לנו ואיבדנו, כי אז לא התגברנו כארי. אז איבדנו את הרצון, איבדנו את המוטיבציה, את הפוטנציאל שיש בנו, לא האמנו בו מספיק. אז איבדנו את הכל. אחד מגדולי הרבנים של אקו, הרב לופז, זכר צדיק לברכה, קרא מסורה, באקו תמיד מתפללים ותיקים. היום יש גם כמה מניינים שהם לא ותיקים. בעבר רק ותיקים. כי אקו תמיד הם היו אומרים, הקדמונים, אקו זה ראשי תיבות, עמוד כגבר ויתגבר. זה ותיקים. עמוד כגבר ויתגבר. לכן, כשהעזרה הייתה מלאה, והיה מה? קריאת הגבר, מתחילים יום חדש של עבודה. חזר ולמדים אותנו, תמיד אדם יכול לצאת מכל מיצר, מיצר פרטי ומיצר של כלל ישראל. וודאי גם מימי בין המיצרים. אם אנחנו באמת מרגישים את אותה הרגשה של התרנגול, שבא לעורר אותנו, באותם שבע פעמים, שאו שערים ראשיכם, עמדו צדיקים עסקו בתורה, לישועתך ישוע בא מבורא עולם, עד מתי עצל תשכב, אל תאב שינה, את לעשות השם, כך עיניך, זבלחם וכו'. נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת, אז נזכה בסייעתא דשמיא השנה לא להיכנס לבין המצרים, ואם נהיה בימי בין המצרים, נוכל לצאת מהם לנחלה בלי מצרים, בבריאות, ברכה, ונזכה באמת לראות את הבניין על היכלו, כהנים בעבודתם, ובעזרת השם, נראה באמת שכל התפילות שלנו רחם על ציון כי היא בית חיינו ועלובת נפש תושיע במהרה בימינו. נזכה באמת להרגיש שהיא בית חיינו, ונזכה מכוח האמונה בפוטנציאל שלנו, ביכולות שלנו, וכל יום זה התחלה חדשה, ושאנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך אותנו כמו שאנחנו צריכים אותו. אז מכוח זה נזכה באמת לגאולה השלמה, בברכה, בבריאות ובשמחה.